שבועיים לפני המועד עליו נאמר, קרא עליי מועד ויגור בחוריי. כיתה באב גם נקרא מועד. אם הוא יתהפך ליום טוב, בוודאי שצריכים להתכונן. אם חלילה וחס יתקיים בנו מקרא שכתוב עבר קציר, קלה קיץ ואנחנו לא נושענו, זה אומר שאנחנו צריכים להיערך למועד המסוים הזה שנקרא תשעה באב, עוד שבועיים, חמישי ורביעי בלילה. אני אקריא קטע גמרא ממסכת שבת בדף קי"ט עמוד ב'. יש בעמוד הזה חמש דעות של המוראים מפני מאחריו בית המקדש, וכל אחד מהמוראים מתבטא בצורה מאוד נחרצת: לא חרבה ירושלים אלא בשביל כך. השני אומר: לא חרבה ירושלים אלא בשביל כך. וכשאנחנו מתבטאים בצורה כזאת, בסגנון כזה של לא חרבה אלא, זה אומר שזה בא להפוק עניינים אחרים, שזה עצמו צריך ביאור. אם יש פה מחלוקת בין אותם דעות, זאת אומרת שכל אחד שולל את מה שהאחר אומר. הרי כל אחד מביא פסוקים, ולא מצאנו שכל אחד דוחה את הפסוק של השני. האחרון ברשימה הוא רבא. רבא היה המורה האחרון בבחינת המלכות, שהוא מלך עוד אחרי רב יוסף, אחרי אביי. הוא היה האחרון לפני חתימת התלמוד, לפני רב אשי. סדר הדורות זה הולך בסדר שהוא מתאחר והולך, החל מהמורה הראשון רבי יצחוק, שהיה המורה מוקדם, עד למורה רבא. אמר רבא: לא חרבה ירושלים אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי אמנה. לא חרבה ירושלים אלא משום שפסקו ממנה אנשי אמנה. ההגדרה של אנשי אמנה, כפי שנראה בהמשך, מדובר על אנשים שאפשר לסמוך עליהם, אנשים שאפשר לתת בהם אמון. אז חורבן הבית לא קרה לפי רבא אלא רק בגלל שלא היו יותר אנשים שאפשר לתת בהם אמון. לא עבירות חמורות כמו חילול שבת שמנויים לאל, או עניינים חמורים מאוד שאר העבירות. פסקו אנשי אמנה, לא היה על מי לסמוך. הוא מביא פסוק, פסוק בירמיהו בפרק החמישי, שנאמר: שוטטו בחוצות ירושלים. ישעיהו, ירמיהו הנביא, שהוא נביא החורבן, אומר: שוטטו בחוצות ירושלים, תצאו לטייל בחוצות העיר, וראו נא ודעו ובקשו ברחובותיה אם יש איש עושה משפט, מבקש אמנה ואסלח לה. הנביא אומר: צאו לירושלים, אם תמצאו שם אנשים שאפשר לתת בהם אמון, אני סולח לירושלים. אבל אם לא תמצאו, החורבן יגיע. הגמרא שואלת שאלה על דברי רבא ממקום אחר, ששם משתמע שכן היו אנשי אמנה בירושלים. מה היו אותם אנשי אמנה שבירושלים עושים? אומרת הגמרא: אנשים שהיו נשאלים שאלות בלימוד והם היו עונים ואומרים: אני לא יודע, לא יודע. אתה שואל אותי שאלה טובה, אין לי תשובה. כאלה אנשים לא פסקו מירושלים. והגמרא מיישבת שני הממרות עם תשובה מאוד מאוד קצרה. מה התשובה? לא קשיא, כאן בדברי תורה, כאן במסע ומתן. רש"י אומר: בדברי תורה היו נאמנים ואינם מתהללים על שקר. הם עדיין החזיקו מעמד מבחינת אנשי אמנה. שאם שאלו בן אדם: תגיד, אתה יודע את הגמרא הזאת? הוא אמר: לא, אני לא יודע. מהבחינה הזו עדיין נשארו אנשי אמנה. אבל במסע ומתן, במה שנקרא ביזנס, במה שנקרא לעשות כסף, במה שנקרא לדאוג למערכת כלכלית כזו או אחרת, בקטע הזה קרה משהו נורא בירושלים שלא נמצאו בה אנשי אמנה. פסקו, היו, אבל הם פסקו. ורבא, שהוא כאמור אמורה מאוד מאוחר, הרבה אחרי החורבן, נותן חוות דעת, חוות דעת מאוד נחרצת, מאוד פסקנית: לא חרבה ירושלים אלא משום שפסקו בה אנשי אמנה. זו הגמרא. זו הדברה שאנחנו רוצים לעסוק בה. ואנחנו רוצים לעסוק בה מתוך הבנה שככל שהמוראים היו יותר מאוחרים, הם יותר דיברו אל הדורות המאוחרים. ואם המורה האחרון שמתבטא זה רבה, אז הוא מייצג בעינינו את זה שחתם את היכולת לתת את האבחון. אתם יודעים שגם היום כשצריכים להזדקק לרופא, אז דיאגנוזיס טוב עולה הרבה כסף. מאבחן זה דבר שדורש המון מומחיות. אין לנו מאבחנים יותר מאוחרים. המאבחן המאוחר שמופיע בגמרא הוא רב. והאיכון המאוחר שלו מתייחס לנקודה מאוד מסוימת, כשהוא מגדיר אותה בצורה הכי נחרצת. לא חרבה ירושלים, אלא משום שפסקו בה אנשי אמנה, או כפי שהגמרא מוסיפה במשא ומתן. לא מדובר על אנשים שעסקו בעבירות שבין אדם למקום, גם לא מדובר על אנשים שפגעו בענייני מוסר. משא ומתן לא התנהל ברמה של אמון. זה מה שקרה. למה זה כל כך חשוב לנו לעמוד על הקטע הגמרא הזה ודווקא על הממרה של רבה? משום שאנחנו בהחלט מבינים מתוך משוואה הגיונית שאומרת שכל דבר שהוא סיבת החורבן, הפכו יהיה סיבת הגאולה. עכשיו אנחנו קיבלנו את התורה ואת מצוותיה כדי שנדון בשכל שלנו. למה לקרא הסברי? אז אם יש משהו שהוא סיבת החורבן, אנחנו מבינים שהפכו יהיה סיבת הגאולה. אנחנו גם מבינים שכל עוד המצב יימשך ויהיה כפי שהוא היה, אנחנו עלולים להפסיד את היכולת לגרום לכך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. אנחנו יכולים לומר, אנחנו יכולים להתפלל, אנחנו יכולים להתענות, אבל אם חסרה הסיבה לגאולה, אנחנו בבעיה. אז אנחנו לוקחים את דברי רבה, רוצים לעסוק בדברי רבה מבחינת ההסבר, מבחינת הממד של העומק, ולא כדברי דרשנות בעלמה, אלא בכדי לנסות אולי להגיע למצב הזה שבו אותם נתונים שהם כבר קיימים כמעט 2,000 שנה, אולי הם ישתנו. אולי בכל זאת נתנו אמון בנו ושלחו אותנו לדור המקווח מאוחר הזה, ה-אלפים, תש"ס, אולי זה יקרה. כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב. אולי יש לנו את האפשרות לשנות כמה דברים. וכשאני אומר לנו, אני מתכוון אל כל אחד ואחד, כי שלעצמו כולל אותי, אני לא עומד כמו מטיף, אני בהחלט קשור לאותם עניינים בדיוק כמוך, אולי יותר. אני רוצה להקריא קטע מהרש"א כאן על אתר לפני שאני ממשיך בשיעור. זה קטע מהרש"א שהוא מאוד מאוד חריף. יש מעט מאוד קטעי מהרש"א כאלה, כשהמהרש"א מדבר כאילו על עצמו, הוא מספר על תקופתו. המהרש"א הוא ספר מאוד מאוד מתומצת כידוע, הן בחידושי הלכות, הן בחידושי אגדות. קשה מאוד לדלות מהספר הזה איזושהי היסטוריה על איך שעברו עליו הימים, אם כי יש לנו כמה וכמה מקורות. יש מהרש"א בחולין שמספר שהוא למד בפני הישיבה סוגיית חנוכה, סוגיית חולין בימי חנוכה. מעט מאוד שהמהרש"א מפזר מילים שכאלה. אני מקריא את המהרש"א כאן על אתר, כאמור זה בדף קוף יוטט עמוד ב'. המהרש"א מביא את כל אותה רשימה עצובה שלא נחרב המקדש, אלא משום כך, אלא משום כך. רבא אמר לא חרבה ירושלים, אלא משום שפסקו בה אנשי אמנה, מביא את הפסוק, אם יש עושה משפט. מסיים את הקטע כולו ואומר כך, כל כך קשה לי עם האותיות הקטנות, רק רגע אחד. והנה הוא אומר, כשהוא מסיים את ההסבר של כל אחד מן האמוראים, והנה רוב אבונות וכמעט כולם הם בדור הזה באבונותינו הרבים. זה אומר המהרש"א, זה סיפור של 400 שנה בקירוב אחורה. סגרסה? או,
צריך את הלכתינג ברגל. ככה שיעיר לך. אני מקריא את המרשה, קוף יוצאת עמוד בית. והנה כותב המרשה אחרי שהוא סיים את ההסבר על כל אחד מן הדברים, רוב הבונות וכמעט כולם הם בדור הזה בעוונותינו הרבים. הוא מתחיל לתאר את המצב כפי שהוא היה בזמנו, בין השאר הוא מביא ידיעה מעניינת, ומה שנאמר לא חרב הבית אלא משום ביטול תינוקות של בית רבן, שזו הסברה של רבי נחמן, הוא מצוי בכל קהילה, וגם הבחורים בזמננו, אף על פי שהם נקראים לומדי תורה, הנה הם מבטלים רוב הימים והולכים ברחובות בביטולים וטיולים. אלה בחורים מלפני 450 שנה, והמהרש"א נאנח בקול. זה אותיות קטנות, אבל הן צועקות. הבאתי את זה רק כדוגמה למה שהוא מונה. נגיע לדבר האחרון, כמו שאמרנו שזה הדבר האחרון, העניין של אנשי אמנה. ומה שאמרו בטלו אנשי אמנה, מצוי הוא בכל יום שמסענו מתננו אינו באמונה, ואנו עוסקים בכל מיני הונאה וריבית וגזלה, עד שנעשה היתר בעינינו למי שבא לידו ממון חברו ואינו משלם. כל מיני גזלות שקורים מדי יום ביומו, כמו שהוא כותב, עד כדי כך שזה נעשה היתר למי שבא לידו ממון חברו ואינו משלם. והוא מסיים, וראוי לכל ירא השם וחרד לשום ליבו לכל זאת, ומי שיש בידו למחות ימחה, ויוכיחו זה את זה על כל זאת, והיה ראוי להעריך בכל זה, אך אמרתי אולי לא יהיה משגיח בדבר, וכבר אמרו חז"ל, בכל כיוצאת הזה מוטב יהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. אומר המהרש"א, הייתי מעריך, אבל אני פוחד שאף אחד לא ישמע בכל זאת. יש לנו כאן את ההגדרה המאוד מאוד חריפה של הרב המהרש"א בעניין הזה, שבדיני ממונות מצויים מדי יום ביומו בעם ישראל אחרי זה דבר השם עניינים של גזילות, עניינים כאלה של חוסר זהירות בממון חברו. יש מראה מעניינת מסכת בבא בתרא בדף קוף סמכה עמוד א', אמר רב יהודה, אמר רב, רובם בגזל, רוב העם שלנו עוסק בגזל, ומיעוטם בעריות, יש מיעוט מהעם שנכשל בעריות, וכולם בלשון הרע. זו גמרא מסכת בבא בתרא בדף קוף סמכה עמוד א', מין רשימה מאוד מאוד עצובה, שרב גדול הדור, שחי בעצמו 400 שנה, וחי 200 שנה, לקירוב 150 שנה לפני אותו רבא שלנו, אותו רבא שלנו. אומר שרובם בגזל, רוב בני אדם גוזלים, מיעוטם בעריות, ברוך השם, וכולם בלשון הרע. והגמרא שואלת, כולם בלשון הרע? יש בכל זאת חופץ חיים. אומרת הגמרא, כולם באבק לשון הרע. לשון הרע ממש, אי אפשר להגיד כולם, אבל אבק לשון הרע, כולם. עד כאן דברי הגמרא. יש שם רשב"ם, רשמתי אותו לעצמי, כדי שאני אוכל לצטט אותו מילה במילה. רובם בגזל, כאין גזל, שמורים היתר במסע ומתן, לעכב איש מרווח הראוי לחברו. המרש"א לא כל כך, הרשב"ם לא כל כך הסתדר עם המילים האלה. רובם בגזל, רוב עם ישראל גוזל? זה נשמע מוגזם. מדבר רשב"ם על אתר, כאין גזל, שמורים היתר במסע ומתן, לעכב איש מרווח הראוי לחברו. יש אצלך בכיס, כסף, שאתה יודע שאתה צריך לחלוק אותו עם זולתך, עם אחד מהמשקיעים שלך, עם אחד מהשותפים שלך, ואתה לא ממהר להביא את הכסף. זה מה שנקרא רובם בגזל. ואנחנו מדמים מילטה למילטה, לדברי רבה בזמן החורבן, לדברי רב שקבע את המציאות כפי שהיא בימיו. רבה אומר שהחורבן קרה משום שלא נמצאו אנשי אמנה במסע ומתן. וכמו שהמהרש"א כותב, גבל, זה קורה היום. אנשים מורים לעצמם היתר לזלזל בממון זולתם. אז יש לנו את הגמרא, את רבה, יש לנו את מי שקדם לו את רב, יש לנו את המהרש"א. אני חושב שזה בהחלט מן הראוי לעמוד כאן שבועיים, לפני תשעה באב, ולנסות לנתח בקור רוח את מה שנאמר בגמרא עם איזשהו קורטוב של עומק, ולראות מה אנחנו יכולים להבין בסיבות העניין. אם נבין את הסיבות, אולי נצליח לשנות את הנתונים בשטח. על דברי הגמרא כאן במסכת שבת מתעוררת קושייה מאוד חזקה, שמאיר אותה המהרש"א בחידושי אגדות במסכת סוטה. כאן נאמר, לא חרבה ירושלים, אלא משום שפסקו בה אנשי אמנה. זו הייתה סיבת החורבן. ממרא של רבה. יש משנה במסכת סוטה. מי שחרב הבית, בטלו אנשי אמנה. משנה דף חפרת עמוד א' במסכת סוטה. המשנה האחרונה במסכת. משנה לא ממרא של המורה, ובטח לא המורה מאוחר כמו רבה. מי שחרב הבית, בטלו אנשי אמנה. שואל המהרש"א, אצלנו כתוב במסכת שבת, שהחורבן קרה בגלל שבטלו אנשי אמנה. שם כתוב שהתוצאה מהחורבן הייתה בטלו אנשי אמנה. איך מסתדר רבה עם משנה מפורשת? אי אפשר שהמורה מאוחר יחלוק על משנה. מדברי המשנה משתמע שלא זאת הייתה סיבת החורבן, זו תוצאה מהחורבן. סיבה לא יכולה להיות תוצאה. סיבה חייבת להיות מוקדמת לתוצאה. המהרש"א אומר שבאמת ההגדרה שם של אנשי אמנה, וההגדרה כאן של אנשי אמנה, אלו שתי הגדרות שונות. שם הגמרא אומרת, מה נקרא אנשי אמנה הבוטחים באשם? מי שיש לו פת בסלו ואומר, מה אוכל מחר? הרי זה מקטני אמנה. אז הוא הכוונה שם במשנה. אנשים שהאמונה שלהם, הביטחון שלהם הוא לא חזק. אבל אנחנו תמהים שרבה ינקוט באותה מטבע לשון, לא יזכיר את המשנה שעומדת נגדו, נצטרך לחכות כל כך הרבה שנים, עד שהמהרש"א יסביר את הסתירה, אפשר אולי להוביל מהלך נוסף. זה המהלך שאני רוצה לנתח כאן יחד איתכם, ברשותכם. לא נאמר שהבית חרב בגלל שאנשים גזלו. לא נאמר שהבית חרב בגלל שאנשים עשקו, זלזלו. בטלו אנשי אמנה. הלך לאיבוד איזשהו מושג שנתן שם תואר לגברי. איש אמנה, איש אמונים, מין הוויה אנושית שנעלמה מן האופק. יש דבר נוסף שמתבקש מתוך העניין. אצלנו בגמרא בשבת כתוב לא חרבה ירושלים, אלא משום שפסקו בה אנשי אמנה. מדובר בירושלים. ירושלים מייצגת את מה שנקרא מטרופולין של מלך. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. ירושלים הייתה המרכז הרוחני של העם הזה. עם ישראל כולו, ארץ ישראל כולה, הם גדולים יותר מאשר ירושלים. המשנה בסוטה לא מתייחסת לירושלים. המשנה בסוטה אומרת שמשחרב הבית פסקו אנשי אמנה מכלל ישראל. יש כאן הבחנה מעניינת בין ירושלים לבין כלל ישראל. אני רוצה לעמוד על ההבחנה הזו בכדי שנבין לאן אני חותר. אנשי אמנה הם אנשים שלא שהם לא גוזלים, זה שהם לא מסוגלים לגזול. אנחנו מדברים על ההוויה. אנחנו מדברים על הבן אדם לפני שהוא נכנס למערכת של פרטי העניינים שמתרחשים. אנחנו לא מדברים על התרחשות. אנחנו מדברים על הבן אדם. אנחנו מכירים את המימרה שבנויה על הפסוק עבד לווה לאיש מלווה. מלווה אומר שהלווה מרגיש את עצמו עבד לא רק למי שילבה לו בפועל. גם למלווה פוטנציאלי יש כבר ללווה איזה הרגשת מורך רוח. אנחנו מדברים על בן אדם פשוט, אני מרות, לידו עומד גביר גדול. אני עוד לא ביקש את ההלוואה מהעשיר. יכול להיות שהוא מתבייש, יכול להיות שהוא מפחד, יש לו את זה בתוכנית. אבל להרגיש עבד הוא מרגיש כבר עכשיו. לא כתוב עבד לווה למלווה, כתוב עבד לווה לאיש מלווה. יש מושג שנקרא איש מלווה. זה מושג שאומר, אם מתוך ציבור של 1,000 איש, אנחנו מחפשים מלווים פוטנציאליים, אנחנו אומרים, 10 אנשים האלה, הם אלה שיש להם את העלילות להלוות. לאחרים אין את העלילות להלוות, בגלל שאין להם כסף. אין להם מה להלוות. אז יש אנשים שמוגדרים כאיש מלווה. אנשי אמנה, אלה לא אנשים שלא גוזלים. אנשי אמנה אלה אנשים שכשאתה חושב עליהם, האם הם עלולים להגיע להידרדרות שכזו, לעכב ממון חברם, אתה אומר, בוודאי לא. לא יקרה. למרות שאתה לא מדבר מתוך מערכת עובדתית כזו או אחרת, אבל אתה מרגיש את זה. יש הרגשה שאצל האדם הזה זה לא יקרה. ספסנישט. זה לא נדבק לדמות. יש אנשים שאפילו שזה לא קרה בפועל, אבל אנחנו אומרים בינינו לבין עצמנו, אצלו זה יקרה. זה לא קרה. אני לא מוציא עליו שם רע, שהוא גזר, שהוא גנב, שהוא עיכב המון חברו, שהוא זלזל, שהוא פיקשש, שהוא אמר לא נורא, כפרה על הכיס. לא ראיתי אותו עושה את זה. אבל אם יגידו לי עליו שהוא עשה את זה, אני אאמין. אלה הם דברים שבנויים על אינסטינקט מאוד בריא שלנו. יש כאלה אנשים. אנחנו יכולים לטעות. אנחנו עלולים חלילה לחשוד בקשרים, או אנחנו עלולים לפעמים לשפח בן אדם שלא מגיע לו. אבל בגדול, כל המון ככל שקי, אם הציבור כך מרגיש, זה נקרא רגליים לדבר. זה אומר משהו. בכל ציבור שאנחנו מכירים, אנחנו יכולים לקחת כמה בודדים ולשאול אותם, תגיד לי, מתוך הציבור הזה, למי מתאים סיפור כזה שהוא יתעלם מחוב שהוא חייב, שהוא יתעלם מכסף שניתן בכיסו כדי למסור, שהוא יזלזל בממון הזולת? תן לי, אומנם אסור לעשות את זה, אנחנו באמת חורגים כרגע מהנושא שנקרא לו שנורת. אנחנו מדברים אבל כדי לבדוק את הדבר. כמעט בכל ציבור אנחנו יכולים לעמוד ואיכשהו לחשוב, ישנם כמה שעונים על ההגדרה הזו, ישנם כמה שעונים על ההגדרה הזו. פה מדובר על המנטליות. פה מדובר על בני אדם שהגיעו למצב רוחני מסוים, שכשהוא יתקל בשפת המעשה, הוא יתנהג לפי הנורמות שלו. זה מה שנקרא היום נורמות. זה מה שנקרא סטנדרטים. זה מה שנקרא מי אנחנו כאנשים. נושא הזה של ממון הזולת, יש לו המון וריאציות. אנחנו יכולים לדבר על נושא שנקרא גזל שינה. המשמעות הזאת שגזל שינה לא כתובה ממש להדיה במקומות כאלה שאנחנו יכולים להצביע עם האצבע. זה לא כתוב בשכונו. אנחנו מבינים שכשמאירים בן אדם מתוך שינה לבן אדם שלא תמיד קל לו להירדם, זה לא דבר רגול לעשות. זה לא אבו נעשות אפילו מהבחינה של מה דהלך סני לחברך לא תעביד, וכולנו יודעים שאנחנו ישנים טוב. אנחנו בהחלט יכולים לכעוס על מי שיעיר אותנו. אנחנו גם כועסים על מישהו שמאיר אותנו כשצריכים להעיר אותנו. אנחנו כבדי כל וחום נכעס על מי שיעיר אותנו כשלא צריך להעיר אותנו. כמה אנחנו, יהודים חרדים, מקפידים על מושג כל כך מינימלי, גזל שינה. אתה גר בבניין מגורים, אתה עוד לא כזה מיליונר שיש לך וילה. יש לך מימיני מיכאל, משמאלי גבריאל, על ראשי שכינת אל, מתחתי רפאל. יש לך ברוך השם שכני בכל הצדדים. ואתה נמצא באירוע מזדמן בביתך. זה יכול להיות אירוע חגיגי, זה יכול להיות אירוע סתם, זה יכול להיות סתם ויכוח, זה יכול להיות סתם פטפטת חברית. כמה אתה משגיח לא לגרום צער לבני אדם שאצלם 11 בלילה זה זמן של כיבוי אורות? נשמע מצחיק אולי, נשמע מבוכה, נשמע מיושן. 11 בלילה מתחיל הלילה, מה? מי הולך לישון ב-11? יש עוד כמה אנשים משונים כאלה, אלה שנמצאים ערב מוישה סקיינים או מוצא מוישה סקיינים, יש עוד 11 בלילה. אתה מרשה לעצמך להתחולל כשאתה בטוח שהקירות הלא עבים מעבירים את הקולות. אתה לא מתחשב. זה לפעמים גם גולש ל-12, אני לא צריך לספר לך. 12 זה כבר כן איזשהו מועד לישון. אומנם עדיין לא המועד שלנו, קרי, החרדים, המצויים, אבני תוירה האמיתיים, שהלילה רק מתחיל ב-11-12. אלה שמוצאים אותם, אם הם יראי שמיים, בחורת ב-12 הם פלים שחס בתיקום מוישה. יש, אבל העולם לא מתנהל כך. יש עולם. יש עוד בחוץ עולם. כמה אנחנו משגיחים לא לגרום נזק לזולת? שאלה כל כך פשוטה, שאלה שמתצומחת מתוך ההוויה המשותפת שלנו. אנחנו נכנסים לחדר בפנימייה בשעת לילה מאוחר, בשעת צהריים, חבר ישן. כמה אנחנו משגיחים לא להעיר אותו? כמה אנחנו משגיחים לא להשתמש בדברים כאלה ששייכים גם לו? כמה אנחנו מקפידים לא לקחת משהו שנמצא באיזה מקום ופשוט לשים אותו בכיס? פעם, בעבר, הייתה תופעה מוכרת של אנשים שההגדרה שלהם בעולם הייתה ישראלים. ולהגדרה הזאת ישראלים יש קונטוציות מאוד לא נעימות, לא נדבר. אבל היה מפורסם שבכל בית מלון בעולם שמגיעה קבוצת ישראלים, באופן טבעי ייעלמו כל מיני אביזרים מן החדרים, מגבות וסבונים ואביזרים כאלה ואחרים. אז היה נקרא הישראלי השובב. אתם יודעים שסיפר לי ידיד יקר, שהוא היום בעל מלון בארצנו הקדושה, שזה קורה בציבור שלנו. בציבור שלנו אנשים מתארחים לשבת במלון, ומוצאי שבת באופן הכי טבעי לוקחים איתם אביזרים ששייכים למלון, שמים למזוודה. זה פשוט לא יאומן. אני אמרתי לידיד שלי שזה לא יכול להיות, אומר, גם אני אמרתי. אבל לא עמדנו בנזקים, עשינו מצלמות. אני אומר לך, הוא אומר, אני יכול להוציא אלפי דולר על הנפקה של הסרט הזה. לא תאמין למשמע אוזניך, אלה סוג אנשים לוקחים במוצאי שבת, מסירים את המגבות, מסירים כל מיני אביזרים, שמים במזוודה. לא שלולם, זה דבר שאתה שומע אותו, אתה לא מאמין למשמע אוזניך. קיים. עכשיו, אנשים לא יודעים שיש מצלמה. אם לא יודעים שיש מצלמה, אז מעבר לקצה של החשש להתאפס, יכול להיות שאנשים היו אומרים, זה כבר חשש שחילול השם, אין חנם, זה נהיה הרבה יותר חמור. אבל המצלמה האלוקית עובדת. זה גזל. אין לזה שום הגדרה אחרת. זה גזל. אמנם מספרים סיפורים מיהודים מפעם, שיהודי אחד היה לסכום כסף. לא יודע איפה להביא את זה פעם בפולניה באותם ימים, והיו כספות. אז הוא הביא את הכסף, אשתו אמרה לו, תשים את זה בחימש. איפה שכתוב לא הסיגנוי. איפה שכתוב בחימש לא הסיגנוי, שמה תשים את הכסף. יבוא הגנב, מי הגנב? הגנב הוא הרי גם כן. אהי נשאר, מי שלנו. נפתח, הוא יראה לו הסיגנוי. למוחות, הוא מצא שהכסף נעלם. שטר אחד נשאר, אבל הוא שם את זה בבואף כל רעה חוקומו איך הוא הגנב. נו, זה סיפור של פעם. אז הסיפור הזה יש בהחלט מה שנקרא קורטוב של הומור. אבל זאת גניבה. זאת פשוט גניבה. אם זה קרה, אם זה לא קרה, לא הרי, לא זה ענייננו. אם יש לנו כזו מין אגדה שעוברת, אומר שכמו שחזל אומרים, רובי גן בישראל. יש כזה דבר. אז אנחנו מנסים לתהות על מה שנאמר באותה דמרה. ברובי. זה אמורה בהחלט מאוחר, זה אמורה שמצויד בהמון המון המון מעלות, בין השאר גם מעלת העשירות, כמו שהגמרא מספרת בסוף מסכת תענית. במעלת גדול הדור, מנהיג הדור, עמיתו של אביי, הלוך כמו ישראל חוץ מביאל, כי גם רובע, אני רוצה להגיד לכם על רובע, הסיפורים המדהימים של הגמרא בש"ס, על רובע.
רובע צריך לתת אבחון שיהיה ריאלי לדור שלו. מה הדור של רובע? ומה הדור הזה ואילך צריך לעמול כדי לתקן את החטא של החורבן. החטא של החורבן היה חטא נורא, והיום אנחנו יודעים שעל החורבן הזה נאמרו הרבה דברים. בית ראשון נחרב משום שהיו בו עבודה זרה, גילו הירות שליחות דמים. בית שני נחרב משום שנאת חינם. זה גמרא מפורשת, ברייתא מסכת יומא. ירושלמי מפורש. כל אותה רשימה של המוראים שקדמו לרבא, רבא לא חולק עליה. רבא אומר שכשחרב הבית, אנחנו יכולים למצוא בחורבן הזה המון סיבות, שכל סיבה לעצמה מצדיקה את החורבן. וכשאני אומר לא חרב אלא, זה אומר שגם אילולי היו דברים אחרים, זו הייתה יכולה להיות סיבה מספקת לחורבן. עכשיו, זה לא מדין שחזור היסטורי. זה מדין נפקמינה, מה אנחנו צריכים להתמקד? רוב מוצא שבדור האחרון הזלזול בממון של הזולת, הוא עמקי בפטיש. הוא זה שלא יחור בו ירושלים. וכאן אנחנו מגיעים לקטע כל כך מצמרר, אולי מקומם. ירושלים קרי האליטה הרוחנית. ירושלים קרי הבני תוירה. ירושלים קרי האידית. כלל ישראל הוא כלל ישראל. אותם כלל ישראל, תושבי השפלה והצפון והמרכז והמערב והמזרח, עוד היו בהם אנשי אמנה. אנשים מגונים, עמלי כפיים, כפריים, מושבניקים, אנשים עם הגינות. כשבירושלים פסקו אנשי אמנה, זה החריב את הבית. וכשחרב הבית פסקו אנשי אמנה בכל המקומות. בגלל שירושלים היא הצנטר. בגלל שאנחנו חיים באופן של גוף שיש לו לב ויש לו איברים. וירושלים היא הלב של האומה. ותושבי ירושלים הם הלב, הם המרכז, הם הסנטר. הם אלה שכשהם פוסעים פסיעה אחת אחורה, אז בשורות האחרונות אנשים זזים קילומטר אחורה. זה מה שאנחנו יודעים. היו פעם אנשי ירושלים, יש היום אנשי ירושלים. אנשי ירושלים קרי הליגה העליונה של אויבי השם. מכל הסוגים, מכל הגוונים, כל הגוונים, חסידים ולא חסידים, כאלה ואחרים. כל אשר בשם יהודי חרט לדבר השם יכונה, זה למעשה הצנטר. הוא המרכז הרוחני של עם ישראל. הוא המרכז שיכול להשפיע לטוב, הוא ממותר. הוא הצנטר שכשהוא מתנהג כמו שצריך, הוא משפיע בהחלט על סביבותיו, ואם חס וחלילה ההתנהגות היא לא בדיוק, יש איזו השפעה מיידית מחרידה. אדם מן השורה כשאומר, היה פה לפניך, בשבת, הייתה כאן משפחה חרדית במלון והרים המגבות, אין שום סיבה שאתה, מושב ניקים בהר שבע, לא תרים הגבל. כנראה שזה מותר. זה הגיוני? אם משפחה ירושלמית עם כובע עם הרבה שערות על הראש עשתה את זה, אין שום סיבה אם ראש הרבה שערות לא יעשה את זה. צודק, המשפחה צודקת. יש לזה מה שנקרא השפעה סביבתית מוכחת. מה שאנחנו עושים בפנים, יעשו אחרים בחוץ. מהר יותר, חריף יותר, גרוע יותר. בא רבא, גדול הדור בדורו, ואומר, אל תסתכלו על שאר הדברים שכתובים שם. אני רוצה לגעת בנקודה שהנקודה הזו היא נקודה שעלולה, כל עוד היא לא תהיה משופרת ומתוקנת, היא עלולה לגרום לחוסר בניין הבית, בגלל שהיא גרמה לחורבן הבית. אז המשנה בסוטה היא התפתחות. מדברי רבא. בגלל שאם בירושלים לא היו פוסקים אנשי אמנה, לא היו נפסקים אנשי אמנה בחורבן הבית. חורבן הבית היה מגיע בגלל סיבות אחרות, ואנשים היו נשארים עם הגינות מינימלית על כספי הזולת. והרובה וחידש, אני אתן לך את ההסבר, למה קרה במשנה וסויית למה שקרה. זה התחיל בירושלים. לא יחורבו ירושלים, אלו משום שפוסקו בו אנשי אמונה. הגמרא מדמה מילתא למילתא לאנשי אמנה בענייני לימוד. ובענייני לימוד היא אומרת, אם מישהו בא אל יהודי ירושלמי ושאל אותו, אתה יודע את הגמרא המסוימת הזו, אתה יכול לעזור לי בתוספות הזה. הייתה לה את ההגינות לומר, אין לי. אין לי. בהשוואה אומר
אמרו אנשי אמנה. אנחנו מנסים להשוות בין הדברים. ממש השוואה שתהיה משוואה מאוזנת. אם שואלים בן אדם, אני מלווה לך, יש לו יכולת להחזיר? אתה רוצה להשקיע, יש לך יכולת לעמוד? אתה רוצה לקנות מקרר, יש לך יכולת לעמוד בתשלומים? פה צריך בן אדם לעמוד את כוחותיו ולהגיד, אני לא יודע. בדברי תורה לא פסקו אנשי אמנה. אז בא אליך בחור, מראה לך את הטויסס הגדול בבובבסר, לאף קומוידיס, אתה כבר חושב שגמרת עם הטויסס, אתה מדבדב דף, הוא ממשיך איתך עם הדף. שואל לך, תגיד, אתה יודע את הטויסס הזה? אז אתה מספיק אמין כדי להגיד, אני לא יודע, הייתי רוצה להגיד שאני יודע להיות מכובד, אבל אני לא יודע. בגלל שזה יכול להיבדק, אתה יודע, בוא נשב ונלמד, אין לך חשק, אין לך זמן, אין לך ידע, אתה אומר, אני לא יודע, לא פסקו אנשי אמנה. אבל כשנגיע לכסף, שואלים אברך, אתה הלכת לקנות יחד עם הרבנית שלך, לאף אברך אין גברת, יש רק רבניות. הלכת עם הרבנית לקנות, נכון התפיסה. למה ההורים לא קנו? מכל סיבה שלא תהיה. קנו, אבל זה מהר התקלקל ולא נעים לספר להורים. קנו, אבל ההורים הם מיושנים ואנחנו רוצים משהו. נכנסת לחנות, נתת צ'קים. אתה יודע כמה אתה מתפרנס? אתה יודע כמה היא מתפרנסת. אז מחמן נתת צ'ק לעוד 3 חודשים ל-2,500 שקל. איפה יהיה לך? אם בן אדם עונה על השאלה הזאת בלגלוג, בזלזוג, ואומר, תפסיק להיות יקר. תדר. אלה מילים שיוצאים מבין בן אדם שהוא לא איש אמנה. הוא לא איש אמנה. אז לא תסתדר. מה זאת אומרת תסתדר? אתה הרי לוקח עכשיו את התמורה. אתה לא לוקח את המכונה הכניסה היום את הצד הימני, ועוד 3 חודשים את הצד השמאלי. לקחת את הכל. נתת נייר שמי כמוך יודע שאתה מוגבל בחשבון שלך בבנק. ולמה אתה מוגבל? תהילה שאתה השתוללת עם הצ'קים שלך. יש לכם מושג מה קורה בבנקים הגדולים בגאולה. אין בגאולה גויים וגם אין רפורמים. יש רק חרדים. אין הרבה בנקים בסניפים של גאולה. כמה אנשים מוגבלים בחשבונות שלהם בגלל צ'קים שחזרו. אתם אין לכם מושג. אצלנו בקהילה יש יהודי אחד שהוא מנהל בנק של אחד הבנקים החשובים בגאולה. אני ביקשתי ממנו שיעשה לי בירור בשאלה. יש 100% של קליינטים. מה האחוז של המוגבלים? כמובן שבמוגבלים יש גם אומללים ומסכנים ואסונות כאלה ואחרים. יש. אבל מה האחוז של המוגבלים? בסניף של הבנק שלך, שהוא בגאולה, בסנטר של גאולה. לא לפני שבררתי אם יש לו לקוחות שהם חילוניים. הבנק שלנו אין. אם יש לו לקוחות שהם רפורמים, קונסרבטיביים, מיסיונרים, מה שאנחנו מוצאים תחת כל עץ. לא. מי הם? עמך שלנו. אנש. מה האחוז של המוגבלים בגלל צ'קים שחזרו? שצ'ק שחוזר זה אומר, בני אדם, פעם זה קורה את השלמה הזו, פעם שנייה את השלמה הזו כפול, פעם שלישית אתה פושע. היום החמירו כבר בחוקים. אבל אני שאלתי את השאלה לפני 5 שנים. אולי לפני 6 שנים, אז עוד יחלת שיחזרו לך צ'קים כך וכך ועם חיוך למנהל הבנק, החלקת עוד פעם ופעמיים. אבל שזה הפך למוגבל, אתה מוגבל. טוב, הוא לא רצה לומר לי, הוא אמר שיהיה לי עוד מוס נפש. אמר לו, תגיד לי רק אם זה יותר מ-30% או פחות. הוא אומר, יותר מ-30%. אתם שומעים את הנתון, כמה יותר אני רואה. גם 50 זה יותר, גם 60 זה יותר, גם 31 זה יותר. אני אומר 31. שליש. שליש מהציבור לא משגיח על המערכת של החשבונות שלו. הרי בסופו של דבר הוא יסבול מזה. אנשים מוגבלים חייבים להתחיל לפתוח חשבון בנק אחר. ואל תדאגו, אלה שסגור להם חשבון בנק בבנק אחד, זה מחלה מדבקת. זה נסגר להם גם בבנק האחר. והם תמיד עושים את השאלה, איזה מין בנק? משיגן הבנק? הרי בנק אין משיגוי, רק אתה נורמלי. בינתיים הוא הבנק ואתה לומד. נו, אז מה קורה לנו? איך יכול להיות שבני אדם חייבים במכולת שנים? ציבור קליינטים חרדי, לא משלמים. תשאלו מכולתניק מצוי, תשמעו ממנו, אני חי על הפסדים. כל מקום, כל מקום. לא משלמים. מסביר לאמא שהחשבון צריך כבר לשלם אותו. טוב, אני אגיד לאמא. ואם לאמא ילדה בת 8 אומרת, אמא, האיש מהמכולת אמר, אני יודעת מה שהוא אמר. לא, אמא, אני רוצה ש... הוא אמר שצריכים, אני יודעת, בסדר. אז אמא, תשלמי, בטח. אבל הגיע חודש נוסף, והמכולת שואל את הילדה, את אמרת לאמא? והילדה אומרת, מה, אמא לא שילמה? הוא אומר, לא. איזה פנים יש עוד בפני הילדים שלנו? הוא לא מקבל את האשראי בבנק, כמו שהוא נותן את האשראי לקליינטים שלו. למה? למה? הוא זה שהתחייב כשאתה התחתנת לפרנס אותך? הוא חי למקונה. איפה קצת בואי חשבו לבואים לשלו אלו? אנשי המונה. אתה אוכל כל בוקר. הילדים אוכלים כל בוקר, לוקחים סנדוויצ'ים. בהחלט, ילדים לא צריכים לסבול. אתה לא משנה? עד שהמקולטניק לא מגיע הביתה ודופק בדלת ואומר אני הולך לבית משפט, לא משנה. אתם יודעים כמה גמחים נסגרו בציבור החרדי? גמחים! אני לא מדבר על שום ציבור אחר חוץ מהציבור שלנו. למה? לא משנים. איך ייתכן בעולם שציבור כזה שלומד ויודע ומתקדם מזלזל בעניינים העומדים ברומו של עולם? איך? מה הולך בזלזול הזה? מאיפה זה נובע? אני אגיד לך. זה נובע ממילה אחת שהיא אומנם בלועזית. יש לה גם הסבר בעברית. קוראים לזה אגואיזום. קוראים לזה אנוכיות. אנחנו חיים בתוך עצמנו. ברמה כזו שהזולת לא תופס מקום. נקודה. אנחנו כל כך עסוקים עם עצמנו, אנחנו כל כך אגוצנטרים, אנחנו כל כך נמצאים בתוך ההוויה שלנו, שקשה לנו להשתחרר ממי שאנחנו בתוכנו, כדי להתחשב גם בזולתנו. כשאני עושה מסיבה אצלי בבית, בכדי להפליק לדפוק על השולחן בשעה 12, אני צריך לפתח מערכת חשיבה שמראה לי לנגד העיניים את השכן המבוגר, מתגלגל במיטה ואומר מה אני אעשה, אני לא מצליח לרדם בגלל השכן. אני אראה את זה, אני אפיק. אני לא כל כך רשע. אני לא רואה את זה. למה אני לא רואה את זה? זה לא צריך להיות נביא. הרי בפעם שעברה שזה קרה, הוא עצר אותי בחדר מדרגות. הוא ביקש ממני. בפעם הנוכחית הוא גם יבקש ממני. למה אני שוכח? כשיש מישהו שחייב לי כסף, אני גם שוכח. אף פעם. אני יודע, אתה לא חלו סירי, כנוי שאני מנסה לעשות, אני מרמז לו, אני אומר, אתה יודע שעל פי דין אני צריך עכשיו לעבור את הרחוב לצד השני, כדי לא להתקל בך. שזה אומר שאתה חייב לי כסף. אני מסתדר למה כתוב בשכנוע, אני לא שוכח. אני לא שוכח, הוא חייב לי כסף. מה זאת אומרת, נתתי לו $1,000, $1,000 זה לא כמה גרושים. לא מחזיר לי. אני זוכר. יש לנו זיכרון. אבל שאני מאיר את השכן שלי בלילה בגלל הנסיבה שאני עושה, אני לא זוכר, אני באמת לא זוכר. אם הוא ידפוק, והוא ייכנס, ויגיד, אתה יודע, אצלי זה עניין של נפוש. אתה לוקח ממני את השינה, אתה גוזל ממני בריאות. אני אפסיק. אני אפסיק, החברים שלי יפסיקו. אנחנו אפילו נקה על חץ, נגיד, איך אנחנו עושים דבר כזה? אז למה זה לא קורה לפני שהוא דופק? זה לא קורה בגלל שאנחנו עסוקים. עם מי? עם עצמנו. אנחנו מעניינים את עצמנו יותר מכל דבר אחר. אני צריך לדעת בדיוק איך יראה מחר, מה יהיה אתמול, איזה כיבוד אני אקבל מחרתיים. אני עסוק. אבל זה שהמקולטניק שלי עומד עם הפנקס שלו ולועס את העיפרון על האוס שלו ואומר לעצמו, איך אני משלם מחר לספקים? אני לא רואה את זה. יבוא אליי, המקולטניק המסכן, יגרור רגליים, תקע לי מול הדלת, ידפוק, יגיד, תדע לך, שאני אצטרך ללכת לבית סוהר, בגלל שאני לא משלם לספקים, והוא קרא למשטרה, ואתה חייב לי 5,000 שקל. אוי, אל תגזים. הם אומרים משטרה, הם לא מתכוונים. הוא אומר, לא, הניידת בחוץ. הניידת בחוץ, מה אתה בטוח שהניידת בשבילך? אולי זה בגלל ההפגנה? לא, לא, לא. הניידת בשבילי, הנה השוטר. והשוטר עולה עם הקסקט ואומר, הוא הולך לבית סוהר בגלל שהוא חייב לנו 5,000 שקל. תוך שעה הוא יציג 5,000 שקל, הוא יהודי טוב? מה, בגללי יושב יהודי בבית סוהר? אני מדבר על יהודי טוב. אני לא מדבר על יהודי רע, יש גם כאלה. אני לא מדבר על יהודי שאומר, לך לבית סוהר, מה בלבלי במוח, נמצא לך עורך דין. יש גם כאלה, זה אבוני. אני לא מדבר על הסטנדרט הנמוך, אני מדבר על הסטנדרט הגבוה. פוסקו אנשי אבוני. אני מדבר על אנשים שיציק להם הנושא לפני שמישהו יצוק בדלת. איפה אנחנו? איפה אנחנו בכל הגישה של מומון חווי רוי? מומון חווי רוי באופן כזה, מומון חווי רוי באופן אחר. תרבות החזרת ההלוואות, תרבות החזרת החובות, תרבות השמירה על הנזקים. היה אצלי יהודי מאוד מכובד, מאוד חילוני. מאוד מכובד ומאוד חילוני. הגיע אליי לפגישה מאוד מכובדת, עם צוות מאוד מכובד. וכשגמרנו לדבר, ואני חייב לציין שהוא יצא מאוד מאוד מרוצה, הוא אמר לי, יש לי לשאול אותך שאלה אחת, על התרבות של הדיור שלכם. למה הגינה שלכם מלאה בטיטולים? לא היה לי מה לענות לו. זאת אומרת, אני יודע למה. טכנית אני יודע איך זה קורה. אני יודע שזה נזרק מהחלון, וזה יורד למטה בכובד כוח המשיכה. אני יודע להסגיר את זה. אז זה אומר שאנחנו נמצאים על תקן של משפחה חרדית, יש לנו פסולת בבית, במקום לזרוח, להוריד את הפסולת, לשים אותה במקום, אנחנו מניסים לזרוק אותה דרך החלון ולהזיק את הרבים. בונו של עולם, אני אשמע כדבר הזה, או אני אהיה כמור. אבל לא מדבר בעניין אחד. אתם תעבלו בבניינים החרדיים, אתם תראו כיצד נראית הגינה. זה דבר שהוא צועק לשמיים. עם מי אנחנו מתנהלים? עם מי אנחנו עוסקים? אנחנו עם עצמנו, עצמנו ובשרנו. איזה מין תרבות זו? אני לא מדבר על היגייניה, אני לא מדבר על ניקיון. אני מדבר על גזל. אני מדבר על מקום ציבורי. אני מדבר על מקום שבו אתה אמור להתנהג בצורה שלא תזיק לזולתך. איך קורה דבר כזה? כמו שאמרתי, יש לנו כאן נקודה אחת, שהיא הנקודה שעליה אנחנו צריכים לחשוב. אנחנו כל כך נמצאים בתוך הבועה העצמית, שלא פיתחנו מערכת חשיבה בריאה לגבי הזולת. יש עוד בן אדם בעולם, יש בני אדם בעולם, צריכים להתחשב בהם. אתה מתחסן במלון? יש בעל מלון. אתה קונה במכולת? יש בעל מכולת. אתה גר בבניין מגורים, יש שכנים, יש, קיים דבר כזה. אם אנחנו מתחילים לפתח את המערכת הכל כך פשוטה שאומרת, מה בעלך סני לחברך לא תעביד? בגוי, אל מי הוא בא אלי לזקן? אומר רבי, על רגל אחת תגיד לי, מה כל התורה? אתם יודעים מה הילד פחד? זה בטוח היה גוי מאוד מיוחד. גוי שכל כך רוצה להתגייר, הוא רוצה לקלוט את הכל הרגל אחת. זה בטח שאם הוא היה יהודי, הוא פעם מזמן ראש השיבי. הוא היה גורגון, אבל הוא גור. הוא בא להתגייר. אתם יודעים מה הלל פחד? הלל פחד שהוא יהפוך מהר מאוד לכזה יהודי חרדי, שכל אחד יסבול ממנו. פה הוא ירוק טיטול, פה הוא ירוק סיגריה, פה הוא ירעיש. אמר, אתה יודע מה? תזכור. אתה יודע מה היהדות? מה זה הלך סנים לחברך לא תאבין? זהו. תתחיל עכשיו על החבר. אתה היית אוהב שמישהו יזרוק לתוך המרפסת שלך דברים? לא. אתה עושה את זה בשבילי. בחדות שלך אתה היית מסכים שאנשים יקנו באשראי ולא יחדנו את הצ'קים שלהם? לא. למה אתה עושה את זה בשבילי? אם לא שאתה פשוט גירשת מעולם החשיבה שלך את הזולת, הוא לא קיים. הנה מגיעים אותם ימים, עליהם נאמר, הנה ימים באים נאום השם, וניגש החורש בקוצר. החורש בקוצר יש לו משמעות. זאת משמעות של הדדיות. זאת משמעות שאחד משלים את השני. זאת משמעות של כל ישראל חברים ברמה שהוא חבר שלי, אז אני לא אעשה לו את זה. זה אומר שמתחתי גר חבר שלי, שאמר שהוא מאוד רגיש לטיטולים שלי, אני אזהר כשאני צולף לא לצלוף במפסת שלו, רק במפסת האחרת. אבל אם האחר היה חבר שלי, גם שם לא הייתי צולף. הייתי עושה את הפעולה המאוד קשה הזאת, לוקח מנוף ונסחב עד למקום הזבל ומנסה בכל כוחי לשפוך את הזבל פנימה. שזה גם אחד מהמאפיינים של הציבורים שלנו. הוא כבר מגיע לזבל, אבל הוא עושה מה שנקרא סובים סובים לקרמה. הוא עושה סביב, הוא עושה להרחיב את תחום הזבל. למה? אתה כבר פה עושים? איפה מדי כבד בשבילו? אחד מהדברים המשונים, אבל זה קורה. מוירה ורבו ישראל, אני לא מתלוצאת. אני מדבר מנעמת לב על דברים שקורים אצלנו באופן שאני רק
מפנה את הפוקוס על דברים כל כך פשוטים. בא רבא, שהיה מני גדול בדוי רוי, ואמר, זה שקדם לי רב יהודה אמר לו, יכול ירושלים אלא משום שביטלו בו תוירה. צודק! ביטלו תוירה זה משהו נורא רעיון. לא יכול ירושלים אלא משום של הקידוס השבוסוי. הוא צודק! זה דבר נורא רעיון. יש הרבה עבירות. אבל רוב שהיה האחרון שחתם את המסכת, וידע שעם החתימה הזו אנחנו נלך עד האלפים סעפים סמכתס, הוא אמר, אני אגיד לכם מה שאני רואה. אני רואה לדור אחרון, שכל העבירות החמורות האלה, שהן מאוד חמורות, זה כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו בני מאב. אבל מכל העבירות, אני אבחר בעבירה, שהיא עליה נאמר, קרום זולות לבני אדם. דברים העומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם. זה עומד ברומו של עולם. זה דבר שגרם לחורבן הבית. פסקו אנשי אמנה. והוא מגדיר את זה בצורה הזו כדי להסביר לנו. לא נוכל ללכת ולדבר על כל פרט ופרט. ננסה לשקם את המעמד שנקרא אנשי אמנה. בואו נתחיל לחנך את עצמנו. בואו נתחיל לחנך את זולתנו. בואו נתחיל לחנך את התלמידים, את התלמידות, את הילדים, את הילדות, כמו שאנחנו מחנכים אותם. לא נכניס לפה. אם יש לך הכשר שהוא לא ידוע, שזה חינוך נהדר, ברוך השם אשרינו. לא משנה שבתוך זה גם נכנס שאם יש עדה כזו שבין עדה לעדה יש סכסוך, אז בהכרח גם ההכשר של העדה היא גרוע יותר מההכשר של העדה שלי. ניחא, נכניס גם את המחלוקות האלה בתוך אבוי דרך השם שלה. אבל אנחנו משגיחים. יש לנו בן אדם נורמלי שיחנך את הילד שיקח ופל מן המצוי ויוכל בלי לבדוק של מי ההכשר. אנחנו מחנכים את הילדים שלנו. אנחנו מחנכים את הילדים שלנו לביגדי שבס, אנחנו נראה ילד שלנו הולך לביגדי חול בשבס. אנחנו נאמר לו, זה שבס! כתוב מפורש, שלא יהיה מלבושך של שבת כמלבוש של חול, זה צודק! ואז אנחנו אומרים לילד, תרוץ מהר ותולע לחבל, תרוץ מהר תביא את הבגד, כדי ללבוש אותו לשבס. מה עשית עם המקל כביסה? אבא, המקל כביסה התקלקל כשהורדתי אותו. מה עשית עם השברים? אבא לא שואל. אם הוא היה שואל, הילד היה אומר, זרקתי אותם לגינה. ואבא היה אומר, ילד, אסור! כמו שאסור ללכת עם בגד חול בשבת, אסור לזרוק פסולת לגינה, אסור, זה לא שלנו. זה רשיסו רבים, זה חוץ רשיסבים. מהר תרד למטה פסוף, זה לא שואל. מה קולט הילד? אם המקל היה שלם, אבא שואל, מה עם המקל? ואז אם הוא היה אומר, המקל נפל לגינה, אבא אומר, תרץ מהר לקחת, דין פרוטה כדין מאה. אתה יודע כמה עולים? 100 מקלות? 100 מקלות עולים 5 שקל, הוא צודק. אומר, לא אבא, המקל נשבע, המקל נשבע. נו, מה יעשית לבן שולחים לבת כנסת? הנה, הנה אנחנו עם ראי למום הנורא הזה שצועק, אנשי המונה! אנחנו חייבים להשקיע בחינוך של הנושא הבסיסי הזה. להיות נאמנים לעצמנו, להיות נאמנים למכובדות שלנו, להיות נאמנים לדיני מומנה שלנו, להיות נאמנים למה שאלוקים הטוב רוצה מאיתנו. אנחנו הרי נבראנו על מנת להיות אלה שעליהם נאמר ישראל אשר בכל אספור. דור המבול בסך הכל קיבל את העונש על עניינים של חומות, עניינים של גזל. הם גדלו פחות משם לפרוטה כתוב. הנה אנחנו כאן, בהי הלוב עם טוב שיסה מכתס. מחכים ומצפים לישועה. עוד מותר לנו להתאמץ קצת, לקמת גבות, ואיכשהו לנסות להביא את עצמנו למרדוס אחת בליבוי של אודו. זה טוב יותר ממאה תוי חופוי. אם נצליח להביא למצב שאנחנו נתעורר לעניין הזה, נרצה להחזיר את אנשי המון אל הציבור שלנו, אין ספק שאם זה היה סיבה להחריב את הבית, אנשי המון יהיו סיבה להקים את הבית. וכה ייתן השם וכה יוסיף לכל אחד ואחד מאיתנו בימים הטרופים האלה, שנוכל להתאמץ, להעמיד את עצמנו בקרן הוראה, להיות ערים יותר, להיות יותר קרובים להגדרה של אנשי המון, ואז יעמיד הקדוש ברוך הוא ויעמד, ויהיה גם הוא איש אמונה לקיים מה שנאמר, כי באש יצאתו ובאש התורוסת לבנו ישבו במהרו ביומנו אומן.